הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הערב, אנו מושיטים יד של שלום לשכננו, אבל ירושלים אינה מעכבת את השלום, אלא אסור ועקבי להכיר במדינת ישראל בגבולות כלשהם. בטקס הממלכתי לציון יום ירושלים שנערך בגבעת התחמושת, הוסיף ראש הממשלה ואמר, ניצחוננו בששת הימים מבוסס על דבר אחד, הצדק המוחלט של מאבקנו. כאן בגבעת התחמושת נצרבו ערכי הלחימה של צה"ל, דברי נתניהו. בלשכתו של יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן מגיבים לנאומו של ראש הממשלה, אומרים כי מזרח ירושלים על מקומותיה הקדושים לאסלאם ולנצרות היא הבירה של המדינה הפלסטינית ותישאר כזאת לנצח. דברי נתניהו יוצרים מתיחות ופוגעים במאמציו של הנשיא טראמפ לכונן שלום בין ישראל לבין הפלסטינים, כך נאמר בהודעה הפלסטינית. שגריר ארצות הברית לשעבר בישראל דן שפירו מתייחס ערב לביקורו של הנשיא האמריקני בישראל וציין כי הנשיא לא הזכיר בשיחותיו את המדינה הפלסטינית. עם זאת אמר כי ברור שהתנאי של שתי מדינות לשני עמים הוא תנאי הכרחי לקידום השלום באזור. שפירו אמר את הדברים לאבי מימרן במהדורה המרכזית. הושג פתרון למשבר בבית החולים הדסה. שר הבריאות יעקב ליצמן העביר היום למנהל בית החולים הדסה, הפרופסור זאב רוטשטיין, מתווה לפתרון המשבר במחלקה המטו-אונקולוגית ילדים. על פי המתווה הנחה ליצמן את בית החולים להפריד את המחלקה לילדים מהפעילות למבוגרים כפי שדרשו הרופאים, תוך כדי הבטחה כי הטיפול בילדים יעשה על ידי מומחים בהמטו-אונקולוגיית ילדים בלבד. כתבנו איתי גדס מציין כי לפני כשלושה חודשים התפטרו מתפקידם רופאי המחלקה, ובהם מנהל המחלקה, הפרופסור מיקי ויינטרוב, במחאה לשינויים שביקשה נהלת בית החולים לבצע במחלקה. הרופאים בבית החולים הדסה ברכו על הפתרון שהציע שר הבריאות, ובהודעה שפרסמו נאמר, אנו מוכנים לכל פתרון יצירתי, שיאפשר לצוות הרופאים במלואו לתת טיפול רפואי, איכותי, אתי ואנושי, על פי הסטנדרטים הנדרשים לילדים חולי הסרטן בירושלים. שבוש ועדת הבחירות להסתדרות עורכת הדין טל קראת עצה לפני זמן קצר את ספירת הקולות בחלק מעמדות הספירה ופסלה אלפי מעטפות, כך טוענים במתה הבחירות של שלי יחימוביץ'. מתה יחימוביץ' התלונן במהלך היום כי מעטפות שאמורות היו להיות חלקות ובלתי מזוהות מוספרו במקומות עבודה רבים. עם זאת, בדוברות ועדת הבחירות הכחישו את הטענות. מחבל פתח מרואן ברגותי, המוביל את שביתת הרעב של האסירים הפלסטינים הכלואים בישראל, פונה בערב לבית החולים העמק באפולה לצורך בדיקות רפואיות, והוחזר מיד לאחר מכן לצינוק בו הוא מוחזק בחלק אישון. כתבנו בנצל איזורוביץ' מציין כי בבתי חולים מאושפזים עד כה 12 מחבלים השובתים רעב. תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות, עדיין סובלים מכאבים? ביקרו לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד.
מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ביום שישי בלי שינוי של ממש. בשבת הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה, וביום ראשון התקררות.
בחסות, עדיין סובלים מכאבים? ביקרו לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד.
ועד כאן חדשות כל חי.
שדר אליי בכל מקום בכל שנה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי
עוצרים לרגע את מרוץ החיים לטובת ילדים קטנים ויתומים כי אין מי שידאג להם בבית כן הם לבד לבד. כדי לדאוג לכל מחסורם, וכדי שאותם קטנים ויתומים ייכנסו לבית התמחוי היום ולא מחר, מחייגים ליד עזרה ושולמית. כוכבית 91-71. כי בהצלת נפשות לא מחכים למחר. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171, לטובת ילדים קטנים ויתומים. התרומה לכל פעילות העמותה.
הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
דוד זרובבל ומנדי אור. אנחנו בעזרת השם את התוכנית נפתח עם נושא הטראומה. טראומה זוהי תגובה רגשית לאירוע נורא, לדוגמה אסון בעקבות תאונה, אובדן של אדם קרוב, מלחמה שהאדם שהה בה. הצד השווה בכל זה, זה אירוע שמנפץ את הביטחון הנפשי של האדם, מה שגורם לתחושה של חוסר אונים והתייחסות אל העולם כאל מקום מסוכן מדי. בהרבה מקרים, אחרי האירוע, האדם מגיב בדרך של הלם, הכחשה. התגובות לטווח הארוך יותר כוללות רגשות לא צפויים, כמו הבזקים של זיכרונות מהאירוע, מערכות יחסים מתוחות בין האדם לבני המשפחה שלו, העובדים שעובדים אצלו, או העובדים שעובדים איתו, תסמינים גופניים, דוגמת כאבי ראש, אפילו בחילם. התחושות האלה הן יכולות להיות מדי פעם חלק ממערכת החיים של האדם. אבל אצל האדם שחווה טראומה, הוא חווה את החוויות האלה, תחושות האלה, שוב ושוב, מה שיכול להקשות על המשך התפקוד של האדם. חשוב לומר שהעובדות האובייקטיביות הן לא אלה שקובעות האם האירוע יהיה טראומטי או לא, אלא החוויה הרגשית הסובייקטיבית של האדם כלפי האירוע. ככל שהוא מרגיש חסר אונים ומבוהל יותר, כך תהיה החוויה טראומטית, חסרת אונים. בהרבה מאוד מקרים על מנת שהאירוע יהיה טראומטי, האדם צריך להרגיש אוזלת יד בגלל חוסר היכולת למנוע את האירוע או לתפקד בזמן האירוע. האירוע הטראומטי זוהי חוויה שמאופיינת באכזריות רבה מאוד. בהרבה מקרים, ככל שהאירוע נמצא בשלבים המוקדמים של החיים, האירוע יהיה טראומטי יותר וקשה יותר. ילד בן 4, האירוע יהיה טראומטי יותר מאשר מישהו בן 40. ילד בן 8, נער בן 14, זה יהיה טראומטי יותר מאשר מישהו בן 25. הטראומה היא יכולה להיות גם בגלל לחץ מתמשך ובלתי פוסק. לדוגמה, מי שחי יום יום תחת לחץ כלכלי, בעיות בחברה וגם בעיות בשלום בית קיצוניות, עם הזמן יכול לחוות טראומה. כלומר, זה לא היה אירוע, אלא טיפות טיפות, טיפין טיפין של אירועים שבהם האדם מרגיש שוב ושוב. חוסר אוני מתמשך, והדברים מחלחלים ויוצרים אצל האדם תחושה שהעולם הוא מסוכן יותר ממה שהוא באמת. בהתחלה, בהרבה מקרים, האדם שחווה את האירוע, הוא חווה הכחשה, חוסר אמון בעצמו או בעולם סביבו, עצבנות, כעס, מצבי רוח קיצוניים שעולים ויורדים, ובהרבה מקרים מרבה להאשים את האחרים או להאשים את עצמו. בהרבה מקרים הוא מרגיש הרבה בושה, לספר או אפילו חוסר תקווה לעתיד טוב יותר. לא פעם הוא חווה קושי של ריכוז לאורך זמן, חרדות, הוא מתנתק מאחרים. יש גם תסמינים פיזיים כמו דופק מואץ, בהלה, נידודי שינה, סיוטים. לפעמים התסמינים האלה ודומה להם יכולים להיות כמה ימים, לפעמים כמה חודשים. יש והאדם מתגבר על הטראומה עם הזמן, וגם זה בהדרגתיות. עד שהוא מאבד את הטראומה. ומה הכוונה לאבד את הטראומה? הכוונה היא שהאדם מפנים, כן, זה קרה לי. בהרבה מקרים הוא מכחיש ואומר, לא ייתכן, לא הגיוני שזה קרה לי. כלומר, הוא מפנים שזה קרה לו, זה תהליך איבוד הטראומה. הוא מפנים, נכון, זה קרה לו, אבל זה לא כל כך קיצוני וקשה. עובדה, יש חיים והמשך תפקוד אחרי האירוע הטראומטי. כשהסימנים בעקבות הלחץ מתרחשים לאורך זמן של חודש או יותר, וזה משבש את התפקוד של האדם, האדם נמנע מאירועים, מחברה, מהעשייה. או הפוך, הוא הופך להיות אימפולסיבי, עצבני מדי, מתחבר מדי, חטטן מדי. זה כבר מדעת שהאדם זקוק לטיפול. ברמת העיקרון, בשביל להחלים מהטראומה, האדם צריך לפתור את התחושות והזיכרונות, שזה אומר, נכון, זה היה, אבל זה רק היה, זה לא עתיד לחזור שוב ושוב. האדם שסובל מטראומה סובל מהרבה הצטברות של לחץ. הוא צריך לפרק את האנרגיה שעצורה בתוכו. הוא צריך ללמוד לבנות מחדש את היכולת לסמוך על אנשים אחרים, על העולם. יש לאדם חוסר איזון רגשי. הוא שמח מאוד, תוך זמן קצר הוא כועס מאוד. אירוע טראומטי זה אירוע שהאדם הרגיש סביבו סכנה לחיים שלו, גופנית או נפשית. אפילו אם בהמשך החיים הבין האדם שלא הייתה שום סכנה, כלומר, אולי הגיונית האדם הבין שזה לא היה כל כך מסוכן, אבל הרגשות, יש היגיון שההיגיון לא תמיד יכול להבין, ועולם הרגשות מגיבים בצורה שונה. היות שהייתה הרגשה שזה היה אירוע שמסכן את הקיום של האדם, הוא חווה את האירוע הזה כחוסר אונים. זה נחרט כך בתוכם. אבל כמו שהזכרנו, לא כולם ירגישו באותה עוצמה את החוויה. לדוגמה, מי שהיה בתאונה, האחד יחווה טראומה ולא יעלה על מכוניות, השני יאמר לעצמו, אם ניצלתי, זה עצמו אומר שהקדוש ברוך הוא שומר עליי, אוהב אותי ואני לא אפגע פעם נוספת. יש לשני האנשים השקפה שונה, אבל זו לא רק שאלה של השקפה, גם השקפה, אבל לא רק. נפשית, האחד חזק יותר והשני חלש יותר. היות שההוא חלש, לכן הוא לא מצליח בכלל לעלות על רכב מחדש. השני הוא חזק יותר, ולכן הוא יכול לתת הסבר שמסתדר עם עולם הנפש שלו. הוא מרגיש חזק רגשית, ולכן הוא גם יכול לתת הסבר שמתיישב על הלב. הסבר שהוא, מבחינת ההשקפה, ודאי יכול להיות ההסבר האמיתי, אבל על מנת שההסבר יתיישב על הלב, האדם צריך גם כן את הלב, את היכולת לשאת את ההשקפה, את התפיסה. האדם הראשון הוא לא יכול. למה? כיוון שיש לו לב חלש, צריך לרפא את הנפש, ואז הוא יוכל גם עת עת לעלות במעלות ההשקפה הבריאה והנכונה. לא פעם אחרי האירוע הטראומטי האדם חווה רגישות יתר כלפי מה שקורה. הרבה דברים מזכירים לו את האירוע הקיצוני, ומהר מאוד הוא משחזר את האירוע במוח שלו. הוא לא תמיד מצליח לעצור את המחשבות שלו, את הסיוטים בלילה או את הדמיונות במוח שלו במהלך היום. לרוב, ככל שמטפלים באירוע מהר יותר, כלומר עוזרים לאדם לחזור לשגרה, מהר יותר עוזרים לו טוב יותר. אם לדוגמה אדם חווה תאונת דרכים, כעת הוא לא רוצה יותר לעלות על רכבים. לא נכון יהיה שבבת אחת יעלה על רכב, כי זוהי חזרה לשגרה קיצונית מדי, אלא חשוב שזו תהיה חזרה לשגרה, אבל בצורה מתונה והדרגתית יותר. חשוב לדעת שלפעמים האדם חווה אירוע טראומטי וקשה, ובהתאם לכך הוא בהתחלה לא מגיב אליו, אבל עם הזמן המוח שלו מציף את החוויות והסימפטומים. טראומה זה האירוע שיש בו את החוסר אונים. פוסט טראומה זה אחרי הטראומה. אלה הם התסמינים המגוונים שמופיעים אצל האדם אחרי האירוע הטראומטי. לדוגמה, יכול לקרות שאדם חווה תאונה נוראה, או ראה אדם שנפטר רחמנא ליצלן, ואדם ימשיך בשגרת חיים ויאמר, זה בסדר, הכל יסתדר בסוף, הנה, חזרנו לשגרה, זה חי, זה נושם, זה מתפקד, ולא כולם חיים לנצח. עד כאן ההסבר הוא מתאים להיגיון, לא קרה כלום, אבל במהלך השבועות הבאים לאט לאט הוא מפתח שורה של סימפטומים נפשיים ומוטוריים חמורים, מה שלכאורה יהיה קשה לייחס את הסימפטומים האלה לאירוע של הטראומה. כלומר, הייתה מעין תקופה של דגירה של האדם עד שהאירוע מתחיל לתת את אותותיו. ומכאן לנושא ההתעללות בחברה שיכול גם הוא לייצר טראומה. גורם מרכזי להיווצרותה של הטראומה זה חוסר היכולת של האדם שנפגע להגיב. במקרים של התעללות נפשית או פיזית, הקורבן מאוים, כי אם הוא יפנה לגורמי סמכות הוא מפחד שיפגעו בו הרבה יותר. לכן בהרבה מקרים הוא בכלל לא ניגש להתלונן. ובמקרים של השפלה נפשית בחברה, וזה קורה הרבה אצל ילדים או בני נוער, הנפגע יכול למצוא את עצמו מול קבוצת אנשים שפוגעים, והוא לא יכול להתמודד מולם. הוא מפחד להתלונן עליהם. וגם יהיה בהרבה מקרים קשה להגדיר שהייתה כאן השפלה מסוכנת נפשית. והוא יסבול מכך הפרעות. לפעמים לחודשים הקרובים, לפעמים לפרק זמן ארוך מאוד בחיים שלו, לפעמים כל החיים שלו. בהרבה מקרים, ילדים שסובלים התעללות בכיתה שלהם, לא נכון להשאיר אותם באותה מסגרת, אלא שיעברו מקום. ולגבי התלונה של ההורים שילד צריך ללמוד, להיות גיבור ולהתגבר לבד ולהתמודד עם קשיים, כל זה בהיבט מסוים יפה, נכון, אבל החכם הוא זה שמכיר את מקומו ויודע איפה הוא יצליח או לא יצליח להתמודד. ואל תאמין בעצמך עד יום אותך, ולכן לא כל התמודדות לילדים היא יעילה וטובה, היא מתאימה לרמה שלו, ולכן לא כל התמודדות היא בריאה ומפתחת את האדם, כי יש כאלה התמודדויות ששוברות את האדם. ומכאן לעוד נקודה, לפעמים הקלה על האדם יכולה להיות בעצם זה שהוא מדבר על הטראומה. לא פעם האדם שמר בתוך ליבו את פרטי הטראומה והוא לא סיפר, והוא חווה את זה בינו לבין עצמו, והוא העצים את זה. בהרבה מקרים עצם זה שהוא יכול לדבר על כך, הוא מרגיש הקלה. אמנם נכון שבגלל שזוהי חוויה קשה, אז האדם מרגיש מחסומים לדבר על הבעיה. אבל בכל זאת, עצם זה שהוא מדבר על כך יכול לעזור. בבחינת מה שכתוב, דאגה בלב איש, ישכנה. כך כתוב בפסוק. דרשו חזל על זה בגמרא מסכת יומא, דאגה בלב איש ישכנה ישיחנה לאחרים. המלבי מסביר, דאגה בלב איש ישכנה, ישכנה הכוונה יקופף אותה, יקטין אותה. איך יקטין אותה? איך ישכנה? איך יקופף את הדאגה? דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. עוד נקודה, היבט מרכזי בהיווצרותה של טראומה זה חוסר היכולת להגיב. באירוע טראומטי גדול יש לרוב בלבול גדול בנוגע לסדר האירועים ולתחושות בזמן, ההתרחשויות, וחלק מהעבודה לעזור לאדם היא לחבר בין הנקודות. כמו היינו אומרים, להחיות את האירוע, מה היה לפני מה, מה היה אחרי מה. אחת התופעות אחרי אירוע טראומטי היא קטיעה של הפרטים שהאדם זוכר עד לרגע לפני האירוע הטראומטי וזמן מה אחריו. הוא זוכר לדוגמה רגע לפני התאונה, גם כמה רגעים לפני וגם כמה שעות אחר כך. מה שהיה בין לבין הוא לא זוכר, למרות שבאותו זמן הוא דפקד, הוא פעל, הוא דיבר, כולם זוכרים מה הוא אמר, אבל הוא לא זוכר. הוא לא זוכר כלום, המוח מדחיק, ולכן בצורה עדינה ולא מלחיצה, לדבר על הדברים עוזר לאדם, להבין, להפנים, לעבד, שהיה אירוע קשה, הוא היה קשה, קשה מאוד, אבל רק היה, וגם לא פגע בשגרת החיים של האדם, והנה, כעת אנחנו ממשיכים לתפקד. קצת כמו שיש לאדם סוד, והוא שומר את זה בבטן, הוא מרגיש שהוא חייב לספר את זה למישהו אחר, זה מעיק עליו. כל עוד הוא לא מספר את זה, זה מעיק. כשהוא מספר, הוא משתחרר מהמועקה. עם הזמן, כשהוא מדבר על זה עוד פעם ועוד פעם, זה יכול לעזור לאדם להשתחרר. אנשים שסובלים מטראומה, פוסט-טראומה, בהרבה מקרים מאבדים את האמון בעצמם או באנשים אחרים. ולכן חשוב שהחברה תבטא כמה שיותר אמון וסובלנות. אנשים שהיו במלחמות, חיו בצל המוות. הם בהרבה מקרים לא נפרדים מהקרב גם כשהם כבר לא בחזית. אז היה סיכון לחיים. כיום לא, אבל הם ממשיכים עם החיים כאילו שהסכנה מרחפת. לכן יש כאלה שלדוגמה, בשביל לברוח מהסכנה בהרגשה שמרחפת, הם סובלים מהתמכרויות. זה עוזר להם לשכוח את הבעיות להתעלם מהם על ידי התמכרות לגורם זה או אחר. בהרבה מקרים, האדם שסבל מטראומה, הוא נראה כמי שמקצין ומעצים את הפרטים. ולא נכון בכל אופן בשלבים ההתחלתיים של הריפוי שלו, לומר לו איפה הוא טועה, כמה הפרטים לא נכונים, לומר לו אתה טועה, זה לא כזה גרוע. לא נכון לעשות ככה, אלא לשמוע ולתת לו להביע את עצמו. גם לא לנסות להסביר לו שזה לא הגיוני. למה היום אתה עם מצב רוח טוב, מחר מצב רוח רע? לא לחפש היגיון בהתנהגות שלו ולומר לו שוב ושוב, לא הגיוני איך שאתה מתנהג. באופן כללי זה טוב לו להיכנס לדברי האחר, אבל מי שסובל מטראומה ומדבר עליה, עוד יותר חשוב. למרות שלפעמים הוא מעייף שוב ושוב, הוא מתאר כמה קשה היה, איזה דרמה היה. הוא לא משתמע מהסיפור שלו, אלא כל פעם חווה אותו מחדש. לפעמים מנסים לומר לאדם, אתה לא נורמלי, אתה מגזים. למה אומרים את זה? לא מרוע לב, אלא פשוט כי זוהי הנחת יסוד של האדם להרגיע את האחר. איך? על ידי כך, שנאמר לו, לאדם האחר, נאמר לו, זה סתם דברים. לא כזה גרוע, זה לא כזה דרמטי. ואז כאילו שנאמר את זה, זה באמת ירגיע את האדם האחר. יש אנשים שאולי זה יעבוד עליהם, אבל האדם הזה שסבל מטראומה בהרבה מקרים כשהוא רואה, שלא מבינים אותו, הוא מעצים את הבעיה, את החוויה, את התיאורים, יותר ויותר. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל הנושא הזה ואל שאלותיכם בנושא נפש האדם באופן כללי. האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין החברה. הפסקה, ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
טאקו מקסיקני או טקסס גריל, נראה אתכם מצביעים לטעם שלכם. רדיו קול חי ודוריטוס מזמינים אתכם לבחור את הטעם האהוב עליכם. האזינו בחמישי הקרוב החל בשעה 2 לתוכנית זמן אוויר, גלו היכן הקלפי של דוריטוס נמצא השבוע ובואו לפגוש את כתב התוכנית ולהצביע. הקלפי לא לידכם? מנחם טוקר יספר לכם כיצד אפשר להצביע מרחוק ולזכות בנגן ומערכת הגברה בשווי מאוד עוד שקלים. נראה אתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, 14:00 כאן בקול חי.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793 053-310-8793.
חדש ובלעדי בהדרן, מכשיר שמור לווייז בלבד מבית סמסונג, רק ב-390 שקלים בלבד, באישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד, הדרן, כוכבית 3230.
איזו ארוחה חלבית לחג הביקורים? לאימא חשוב, בלי חומרים משמרים. גיש מוצלח ומלא טעם, מגבינה צהובה נועם, עוגת קצפת עם דודבן, מי שמנת טעה כמובן, והכינוח שלי מושלם. מעדן מו, שאני הכי אוהב בעולם.
גם בשבועות, למשפחה שלי, מוצרי חלב של טרה. טרה, יותר בריא, יותר טעים.
חדש מתנובה, גבינה מיוחדת למאפים, עוגות וכינוחים, בטעם ובמרקם עשיר במיוחד. תנובה מאחלת חג שבועות שמח וטעים. למהדרין יש תנובה.
טעם של אגס מתקתק ועלי מרווה מרעננים. טעם של מנגו עסיסי וקמומיל מרענן. חדש, פיוסטי הרבל, משקה תה קר במתיקות מעודנת בשני טעמים נפלאים. מנגו קמומיל ואגס מרווה, בחשרות הרב לנדה שליטה. פיוסטי, יש טעם להתרענן.
שבועות של חיסכון בשוק מהדרין. מארז שתי יחידות גבינה לבנה תנובה 850 גרם רק ב-19 שקלים ו-90. פטריות חתוכות 400 גרם צ'אמפקס 4 יחידות רק ב-10 שקלים. קמח חיטה קילוגרם אחד דגן 5 יחידות רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים. שוק מהדרין, השוק של כולם. בתוקף עד 3 ביוני עד 2 מימושים בקנייה, כפוף לתנאי המבצע.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
מהפכה ברפואת השם בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885.
5, 4, 3, 2, 1.
הורים, התקופה שתוכלו לבחור תוכנית חיסכון לילדיכם מסתיימת ב-1 ביוני. אם לא תמהרו לבחור עד 1 ביוני, המדינה תבחר באופן אקראי למען ילדיכם תוכנית בקופת גמל או בבנק. לבחירת התוכנית ייכנסו לאתר חיסכון לכל ילד בכתובת hly.gov.il או חייגו למרכז המידע כוכבית 2637. מוגש מטעם הביטוח הלאומי.
רשת קרוקס אנד מור, זה כבר הרבה יותר. מהיום זה רשת חנויות ווישוז. ווישוז, נע לכל רגע בחיים.
סיגנר, חוסכים לכם זמן וכסף. 20 דקות והמשקף מוכן. סיגנר, הרב שח 3 בני ברק מול איצקוביץ'. סיגנר, טוב לראות אותך.
איך להימנע מעיצומים כספיים של רשם החברות? בשלוש פעולות. פעולה ראשונה, מדליקים את המחשב. פעולה שנייה, נכנסים לאתר. ולסיום, מגישים דוח שנתי ומשלמים אגרה. בעלי חברות ומנהלים, נגד 500 חברות מפירות חוק, כבר נפתחו הליכים להטלת עיצומים כספיים. הגישו עכשיו דוח שנתי ושלמו את האגרה השנתית. לדיווח ולתשלום, היכנסו לאתר. רשות התאגידים במשרד המשפטים. מקוונים עליכם.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. אני שואל,
כן.
האם לתת לנערים פרטיות, האם זה ערך?
כן. האם לתת לנערים חופש, מרחב, ולתת להם פרטיות, והם יבינו לבד מה הם צריכים לעשות וכדומה, או יתאימו את עצמם. אז לכבד את הפרטיות של הילד, נער, זה יפה, זה חלק מתהליך ההתפתחות של הילד והנער. מצד אחד יש בזה יתרון, היות שהוא חש עצמאי יותר, בוגר יותר. אפשר לראות בפרטיות מעין ערך חינוכי בכך שסומכים עליו. יחד עם זאת, זה ערך. אבל ערך אחד מיני ערכים נוספים. אם יש התנגשות בין ערכים חינוכיים, צריך לשקול לפי הסיטואציה. לפעמים, למען, בשביל השמירה על הביטחון של הילד, הביטחון הרוחני, הנפשי או הגופני. אז חשוב לבדוק האם טוב לו הפרטיות, לא טובה לו הפרטיות. נכון מצד אחד לכבד את הפרטיות שלו, לתת לו לעשות דברים לבד. מחקרים כיום מראים שהגברת הפיקוח של ההורים על הילדים מונעת התנהגויות שליליות. אז מצד אחד יש יתרון בנתינת הפרטיות לילד, לנער, בעיקר לנער, על מנת שהוא ירגיש יותר את העצמאות שלו, שלא חודרים אליו, שלא חונקים אותו רגשית כך שהוא מרגיש וכדומה. יחד עם זאת, כפי שאמרנו, חשוב שיהיה גם פיקוח של ההורים על הנערים, וזה מונע מהנערים התנהגויות שליליות. וכשההורים נותנים יותר מדי מרחב לנערים בעקיפים, הם גורמים לאפשרות של התנהגות שלילית אצל נערים. ולכן, מה הכוונה שההורים יותר מגבירים את הפיקוח שלהם על הילדים? כשההורים יודעים מי הם החברים של הילד, מה הוא עושה בשעות הפנויות שלו וכדומה, זה עצמו מקטין את הסיכוי של הילד להיפגע מכל הבחינות, גופנית, נפשית, רוחנית. למה? ישנה אווירה באוויר, מפקחים עליך, שומרים עליך. עצם זה שהוא יודע שהוא בפיקוח, זה כבר מונע מהילד להיסחף אחרי לחץ חברתי שיכול להיות באוחריו. כמובן זה לא מבטיח, אבל זה מגדיל את הסיכויים. יחד עם זאת, נכון לבדוק מה המינון הנכון, כי יותר מדי חיתות בפרטיות של הילד גם יכול לפגוע בתחושת הביטחון העצמי של הילד. היות שזה יכול לפגוע, אז לכן צריך להביא את המצב הזה בגדול לאיזון, שמצד אחד כן יהיה פרטיות, יהיה תרגיל שמרגיש פרטיות, אבל מצד שני כן חשוב מעבר למרחב גם שיהיה פיקוח ותהיה ידיעה של ההורים והתעניינות. לא חטטנות, אבל כן התעניינות. עצם ההתעניינות עצמה היא כבר מעבם פיקוח מלמעלה, וזה כמובן בנוסף לתפקידים ולמחויבויות שיש לנער בתוך הבית, וכמובן ההתאמה שלו לערכי הבית וכדומה. אבל יותר דיברנו על הנושא של הפרטיות, שיש בזה ערך חינוכי, אבל יחד עם זאת, לא בכל מחיר, לא בכל מצב, וכמובן לא בצורה גורפת. בבקשה. שלום, ערב טוב.
שלום.
שלום וברכה.
רציתי לשאול את כבודו, לאחרונה פורסם פה, יש מכונים כאלה שעוברים לאדם להיגמל מתמכרויות. מה דעתכם על זה?
מה דעתי על גמילה מהתמכרויות? זה ודאי דבר נהדר. השאלה היא, מה השאלה המפורטת? מה בדיוק השאלה?
הם אומרים שפרסם, הם הודעות רחוב, הם אומרים שמטפלים את זה בצורה של, לא יודע, שהמוח נותן כל מיני הוראות איך לפעול בנושאים מסוימים, אז הם מטפלים את הבעיה מהשורש. זה לא פסיכולוגיה, זה לא יודע בדיוק איך להסביר את זה. ככה
רמה
שאני קורא במודעות רחוב.
הבנתי. קודם כל, גם פסיכולוגיה, גם מי שהולך לטיפול שהוא נפשי, פסיכולוגי, לא, גם בזה לא תמיד ישנה כמובן הבטחה. נפש האדם זה לא מדע מדויק שאפשר להבטיח. דבר נוסף, לגבי המודעות והתכנים שיש במודעות, אז אני לא יכול להגיד בדיוק, היות שאני לא לגמרי מכיר ויודע, אני גם לא יודע מה זה נקרא הטיפול הזה, אבל אם אתה שואל את דעתי בהקשר הזה, אני הייתי הולך ובודק מה, לא יודע אם הייתי נכנס עכשיו לשיטה, כי השיטה זה הרבה גם כעניין של שיווק. כלומר, אם והיה ומסבירים שנכנסים למוח של האדם ועושים טיפול שורש וכדומה, אני חושב שלא אני ולא אתה ולא הרבה אנשים יודעים לבדוק בדיוק זה נכון או נכון, מה זה עושה, איך זה עושה, כמה זה עושה. אז אפשר להסביר דברים בצורה יפה, אפשר לשווק אותם בצורה יפה, וגם אפשר להסביר אותם בצורה הגיונית וטובה. בגדול, צריך לשים לב למדד של תוצאה. שהיא תהיה תוצאה, ובסיס זה נוכל לבדוק, אם ואבא אנחנו יודעים שניים, שלושה, ארבעה, הלכו לשם, וזה שיפר את איכות החיים שלהם, ולו במעט, אפילו 10-20%, אז זה כבר יכול להיות בעל משקל ובעל ערך. האדם מתקדם 10-20-30%, וזה יכול להיות מצוין. בוודאי ייתכן שיהיו מערכות חדשות שימצאו גישות חדשות ודברים חדשים שנוכל לפתור בעיות של התמכרויות, שזה באמת בעיות שהן סבוכות והן קשות והן פוגעות במערכות החיים בשגרה של היום יום. ההתמכרויות יכולות לגזול מהאדם שעה מהיום שלו ולפעמים 4-5 שעות מהיום שלו.
אז בואו נגיד לפי שיתכם, לפי מה שידוע לכם עד היום, איך כן אדם יכול להיגמל מהתמכרויות?
מה שאני יכול להגיד, שפגשתי אנשים שהם עברו תהליכים, היו תהליכים נפשיים במוסדות שהם מוכרים והם ידועים והצליחו לטפל בהם ברמה של 20-30% וכאלה גם כן 100%. אני יותר מכיר במקומות שהם עוסקים ישירות בתחום הנפש. בסדר, שיהיה בהצלחה בעזרת השם. כל טוב. שלום, ערב טוב.
כן, שלום.
וברכה.
רציתי לשאול שאלה קצת מורכבת, אבל ננסה קצת לפשט אותה. בבקשה. אני כעת בתהליך גיסטור.
רגע, רגע אחד. רגע אחד. עוד פעם. כן, אנחנו לא שומעים אותך, אתה כנראה בטלפון. רגע, אנחנו תכף נחזור אליך, לא שמענו אותך. לפני שנחזור אל המאזין בנושא שאלתו, נתייחס לעוד שאלה חשובה שיש לנו פה בינתיים. ילד שמפחד לעלות איתנו ההורים במעלית, אבל לבד או עם חברים אין לו בעיה, למה הדבר הזה קורה? התשובה, ילד שהוא נכנע לחרדה בנוכחות ההורים שלו, אז באמת הוא עשוי שלא להיות מושפע מאותה חרדה בנוכחותם של אנשים אחרים, ויש שתי סיבות לכך. סיבה אחת, בנוכחות ההורים הילד מרגיש ילד, הוא מרגיש קטן, ולכן הוא, כמו היינו אומרים, מרשה לעצמו להרגיש תלות הרבה יותר בנוכחותם של ההורים שלו. סיבה נוספת, ההורים בלא משים, בלי לשים לב, מחזקים את החרדה, בגלל שהם מציעים עזרה, פורסים את הגנתם על הילד, מה שהופך את החרדה לאמיתית. כלומר, כאשר הילד חווה את החרדה מול אנשים אחרים, אז הוא חווה את החרדה, אבל כאשר הוא חווה את החרדה, אז לא כולם מתייחסים לזה, כי באופן טבעי החברה לא יכולה להתייחס בדיוק אל כל מה שהוא מרגיש, כל מה שהוא חווה. זה לא בדיוק מעניין את שאר החברה, הם עסוקים כל אחד בעניינים שלו, אז רואים, נכון, טיפה לחוץ, הוא מצליח גם כנראה טיפה להסתיר את זה, או הרבה להסתיר את זה. היות שכך, אז החברה היא לא מתייחס לזה. גם הוא מסתיר וגם הם עסוקים בדברים שלהם, ואז הוא לא מרגיש שיש כאן משהו משונה. אבל אז, כאשר ההורים שלו רואים אותו שהוא טיפה לחוץ, ואז הוא מרשה לעצמו להביע את הלחץ יותר, החברה היא מתייחסת הרבה אל הדבר הזה באופן טבעי, אבל הוא פחות מתייחס, סליחה, ההורים שלו פחות מתייחסים לזה באופן טבעי וזורם יחסית, ואז הם אומרים לו, מה קרה? מה יש? מה אתה מרגיש? ואז יכול להיות שבלי לשים לב, הם עצמם, כמו היינו אומרים, מלחיצים את הילד, והוא נלחץ מהחרדה עצמה, ויש לו מה שנקרא פחד מהחרדה עצמה, ואז זה גורם לו להיות עוד יותר לחוץ, ואז המעגל הקסמים הזה הוא מעצים יותר ויותר, מה שגורם לו לא לצאת מהבעיה אלא הפוך, להיכנס אל הבעיה בצורה קבועה יותר. נעשה הפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר,
עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
הטיפול באמצעות המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה מומלץ על ידי רופא. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
עוצרים לרגע את מרוץ החיים לטובת ילדים קטנים ויתומים, כי אין מי שידאג להם בבית. כן, הם לבד לבד. כדי לדאוג לכל מחסורם וכדי שאותם קטנים ויתומים ייכנסו לבית התמחוי היום ולא מחר, מחייגים ליד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71, כי בהצלת נפשות לא מחכים למחר. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71, לטובת ילדים קטנים ויתומים. התרומה לחלפים את העמותה.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
סלח לי, איך המאפים? בראבו! והפיצה? בראבו! והטוסטינג במעדניה? בראבו, בראבו! הכל בראבו! בראבו, מאפים מבית טוב. בהשגחת בדץ העדה החרדית, רחוב ישעיהו אחת פינת רבי עקיבא בני ברק, ולרגל חג השבועות מבצעים על כל המחלקה החלבית. בראבו.
בכל מקרה חירום רפואי צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
יש דברים שמדברים רק לגברים. טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בסדרת טיטניום, טיטניום גולד, דאודורנט ספרי עוצמתי בניחוח ביסום יוקרתי. דאודורנט טיטניום גולד, להשיג במחירים מיוחדים ברשתות השיווק והפארם.
שלום, כאן מוטי. אני סבל מפסוריאזיס כבר 15 שנה. ים המלח הוא מרפא ידוע עבורי ועבור הסובלים ממחלות עור. תמיד כשרציתי לשוט בים המלח לא הייתה לי אפשרות בגלל הכשרות, האווירה והעלויות. עכשיו אני נופש עם אגודת שמש ומגן 10 ימים במלון רויאל טאוור בים המלח, בכשרות גלט ובאווירה תורנית המתאימה לאורח חיי, וגם קיבלתי השתתפות מקופת החולים שלי.
לפרטים כוכבית 2673. מחירים מיוחדים לנרשמים השבוע. שמש ומגן, כוכבית 2673.
לכל המאזינים, סליחה, לכל המאזינים היקרים, ערב שבת שלום.
בכל ערב שבת שומעים אנו את הרב חנוך גברד. מהיום נוכל ליהנות מהגיגיו גם בשבת. סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל, ועכשיו במבצע 22 כרכים על פי סדר התלמוד הבבלי, בשפה קולחת וברורה. חינוך, השקפה, מידות טובות ודרך ארץ, חובה בכל בית. להזמנות חייגו עכשיו 08-97-44-666, 08-97-44-666.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
עגלה, לול, מצעים, חיתולים, טיטולים, מוצצים, משחות, בגדים, גרביים, עוד אין לנו כלום.
פרנטל של מקסי הלף יש לנו.
נו, זה הכי חשוב.
אין דבר יותר חשוב מהבריאות שלך ושל תינוקך. הספיגה, האיכות והכשרות הופכים את פרנטל של מקסי הלף לבחירה הנכונה ביותר. אז לא צריך להילחץ, יש מקסי הלף.
על תוספי התבונה הטובים בעולם, לא מתפשרים, מקסי
הלף. שבועות של חיסכון בשוק מהדרין. מארז שתי יחידות גבינה לבנה תנובה 850 גרם רק ב19.90 שקלים. פטריות חתוכות 400 גרם צ'אמפקס 4 יחידות רק ב10 שקלים. קמח חיטה קילוגרם אחד דגן 5 יחידות רק ב10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים. שוק מהדרין, השוק של כולם. בתוקף עד 3 ביוני, עד 2 מימושים בקנייה, כפוף לתנאי המבצע.
קיבלתי תשובה הביתה, נותנים לך רק 40%,
חל סיפור במצבך. קטעו לי את הרגל, אבל חל סיפור במצבי.
גם אתם לא מצליחים לממש את זכויותיכם? האזינו בראשון ב-11 בבוקר לתוכנית עניין משפחתי. בהתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לכל שאלותיכם בנוגע לזכויותיכם. כאן בכל חי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. סליחה, אני קודם זה התנפק.
אין בעיה.
זהו, היינו נשואים, אני בעל תשובה, גם מהאישה. ובמשך השנה וחצי האחרונים, אחרי שהם נוסעים בערך יותר מ-15 שנה, התחיל תהליך גירושים. זאת אומרת, היינו גרים בעיר חרדית בבני ברק, אני אברך כולל, והאישה התחילה לשנות את דרכה, בוא נגיד ככה. זהו, למה שנוגע למעשה לעכשיו זה ש... אנחנו בעצם שנה וחצי כבר פרודים, אני נמצא בבני ברק, היא במקום אחר.
כן.
והילדים בהתחלה בית המשפט עשה משמעות משותפת, היה מכון שלם, בדיקות, מסוגלות הורית, כל מיני דברים כאלה. אבל עם כל האמצעים הטכנולוגיים שנכנסו להם הביתה וכל הדברים האלה, לאט לאט הילדים כבר לא מתאימים למסגרות, מתחילים להיפלט... כבר לא מגיעים.
ככה כשבדקו אז הגיעו למסקנה שהם לא מתאימים?
מי, המוסדות?
מי הגיע למסקנה שהילדים לא מתאימים למוסדות?
הילדים עצמם.
טוב.
לאט לאט.
טוב.
אחד מהם כבר לא רוצה ללכת לבית ספר, כל מיני דברים כאלה.
טוב. בואי ננסה אז, מה בעצם השאלה? מה ההתלבטות?
איך אני אמור להתמודד עם ולהתנהג במצבים כאלה שאני יודע, כאילו, אתה מבין, שאני כאילו חרדי, והילדים כאילו מוצפים עכשיו, אתה מבין, אינטרנט, טלוויזיות, פלזמות, מופעים, דברים כאלה.
כן.
אני לא יכול להישאר אותו דבר, כאילו, ביחס לילדים, כאילו, אני מבין, כמו שהיה עכשיו, צריך כאילו שהוא להרפות את החבל, או לא יודע, איך אני אמור...
אם אני מבין אותך נכון מה שאתה שואל, אתה אומר... אני עכשיו גרוש, אתה גרוש, נכון?
לא, עדיין לא, אנחנו עדיין בית המשפט, כל פעם מאבקים על הילדים, איזה מוסדות ילמדו, לאן הם ילכו, כן ילך לבית ספר, לא ילך לבית ספר, אנחנו באמצע הדברים האלה.
הבנתי.
אני לא יודע אם אני גם, אתה מבין, לפעמים קצת יותר אולי מתעקש, כי אני חושב שזה נכון כאילו שהוא יישאר במסגרת תורנית, אבל... חורה זה נראה מאבק חסר סיכוי, אז אני לא יודע כבר, האמת...
תראה, זו שאלה...
ממש לי
ללחם. זו שאלה, כמובן, שהיא שאלה כבדת משקל, והיא...
אני יודע.
לא תוכל, כמובן, לקבל מענה פה. ודאי שבאופן כללי, לשים דגש על חינוך, ירא שמיים, ודאי שזה דבר חשוב מאוד. הרב שטרנבוך בתשובות והנהגות כותב שעדיף בית ספר של גויים מאשר בית ספר חילוני. כך מופיע
בתשובה.
זה ודאי, זה ודאי שזה דבר שיש בו הרבה יתרונות, וזה ודאי לא על זה מדובר. בכל אופן, מה שבהקשר הזה, לא אני זה שיקבע, אני ציינתי פה מה שהרב שטרנבוך אומר, אני לא מציין עכשיו מה נכון, מה לא נכון, ויש פה כל מיני שיקולים שהם גם כן הבריאות הנפשית של הילד. מה שכן, הבריאות הנפשית, אני אקמל להגיד כי הוא כבר עוזב את הבית ספר, אז זה כבר גם כן עושה הבריאות הנפשית שלו. אני חושב שבשלב הזה, מה שמבחינתך יהיה חשוב זה, אם אתה יכול להיאבק על הילדים שילכו למוסד, שיש בו כמובן יראת שמיים, אז זה ודאי יהיה דבר גדול. אבל אתה צריך גם כן לשים לב מה כן בידיים שלך לעשות ולא בידיים שלך לעשות. אם והיה ואתה אומר זה כבר בתם...
זה
סליחה?
זהו, זה קשה מאוד להחליט, אתה מבין, להכריע, בוא נגיד, מה פה המשקל היותר כבד, האם שהוא הולך לבית ספר תורני, למרות שהוא, אתה מבין, הוא כל היום בעצם רואה סרטים או דברים כאלה, ואז בעצם כאילו למה הוא מגיע לשם, או מצד שני כאילו אולי עדיף הבריאות של הנפש ילך לבית ספר, לא יודע מה, העיקר שלא יהיה לו את הקונפליקטים האלה כל הזמן.
תראה, לגבי השאלה, אני חושב שיותר נכון שעשה לך רב וסתלק מן הספק, ותבחן את השאלה הזו, זו שאלה ממש חשובה, אחד מגדולי ישראל, לדון ולראות מה הדבר הנכון לעשות בהקשר הזה. אבל מה שכן יכול לנסות לעזור בהקשר הזה, הוא לראות איך אנחנו יכולים להוריד מהמתח של הילד. מה בדיוק אנחנו נעשה, וכמה אנחנו נאבק, ועל מה אנחנו נוותר, מה לא נוותר, זו כבר שאלה ערכית פלוס אישית. אבל איך אנחנו יכולים לעזור לילד שלא יהיה באותם מתחים? איך נוכל לעזור לילד שלא יהיה באותם אבקים בינינו? אם והיה ויש לך אפשרות, אחד מהדברים החשובים הוא כך. אתה תנסה ליצור כמה שיותר אווירה נעימה לילד. אם לדוגמה אתה מצליח להכניס אותו במוסד תורני, אני חושב שהדבר הנכון בשלב הזה מבחינתך זה ייצור כמה שיותר אווירה ולא ייצור קרע ונתק, שיהיה מאבק שהאימא תיקח אותו למקום אחד ואתה תיקח אותו למקום אחר ואז יהיה בנחמר.
זה נמצא שם במקום הזה, עכשיו אנחנו נמצאים במקום הזה.
אז תראה,
אני חושב ש... זה עובדת סוציאלית שכותבת דעתה לשופט ו...
תראה, אחד מהדברים החשובים ביותר, אם והיה וזה מתאפשר, זה כן לנסות להגיע... אני מבין, זה מאבקים וזה מלחמה וזה מאבקי כוחות, אבל מול הילדים בכל אופן יכול שיש משקל גדול, ואני אומר בלי שאני מכיר את הפרטים, ואולי אני טועה כי אני לא מכיר את כל הפרטים, אבל בגדול, אם והיה ואתה כן יכול להגיע למצב עם האמא הגרושה או הפרודה בינתיים, אם אתה יכול להגיע איתה למצב שבו אתה אומר לה, בסדר, אנחנו נלחם על הבית, נלחם על הכל, אבל משהו אחד, בואי נעביר מסר ברור לילדים שאנחנו הורים ואנחנו אוהבים אותם והם בסדר והם ימשיכו שגרת חיים. כלומר, חשוב להעביר לילדים את המסר, כי לפעמים הילדים חושבים שכשההורים מתגרשים אז מחר גם עתידים מתגרש מהם ושם אותם בלחץ, במתח.
אז אני שמעתי שיחות שלך ברדיו בעבר ושמעתי גם את הדבר הזה, וגם אני השתמשתי בזה ואמרתי את זה לילדים הלוך וחזור.
אם והיה ויש לך עובדת סוציאלית באמצע,
אנחנו אוהבים אתכם, גם אבא גם אמא אוהבים אתכם, שניכם רוצים לטובתכם וכו' וכו'.
כן.
רק עכשיו, כעת אני נמצא באמצע, אתה מבין, מאבק של עובדת סוציאלית שצריכה להכריע, שולחת לך בדעת לבית המשפט, ובית המשפט צריך להכריע לאיזה בית ספר הוא ילך.
כן. תראה, אנחנו צריכים לסיים. נכון, אנחנו צריכים לסיים, והשאלה היא כמובן קביעת משקל, אבל זה מה שאני יכול להציע בינתיים. לנסות לייצר כמה שיותר מבחינת הילד והבריאות הנפשית שתהיה אווירה נעימה, ו... כמובן נתפעל בעזרת השם שיהיה במוסד הנכון, במקום הנכון, שיגדל לתורה, לחופה, ובעזרת השם למעשים טובים. כאן תורניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה למנדי אור, דוד זרובבל, לכם המאזינים, היו ברוכים.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. עברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
עדיין סובלים מכאבים? ביקור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה, שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו... במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 34 1-4. הטיפול באמצעות המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה מומלץ על ידי רופא. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
חדש ובלעדי באדרן, מכשיר שמור לווייז בלבד מבית סמסונג, רק ב-390 שקלים בלבד, באישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד. אדרן, כוכבית 3230.
עוצרים לרגע את מרוץ החיים לטובת ילדים קטנים ויתומים, כי אין מי שידאג להם בבית. כן, הם לבד לבד. כדי לדאוג לכל מחסורם וכדי שאותם קטנים ויתומים ייכנסו לבית התמחוי היום ולא מחר, מחייגים ליד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71, כי בהצלת נפשות לא מחכים למחר. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71, לטובת ילדים קטנים ויתומים. התרומה לחלפים את העמותה.
מיוחד לשבועות, קרם פרש של תנובה, לשדרוג ולהעשרת הטעמים במרקים, פשטדות, מאפים ועוד. תנובה מאחלת חג שבועות שמח וטעים. למהדרין יש תנובה.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
טעם של אגס מתקתק ועלי מרווה מרעננים. טעם של מנגו עסיסי וקמומיל מרענן. חדש, פיוסטי הרבל, משקה תה קר במתיקות מעודנת בשני טעמים נפלאים, מנגו קמומיל ואגס מרווה, בחשרות הרב לנדה שליטה. פיוסטי, יש טעם להתרענן.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
שלום, מדבר הרב איתן אקשטיין מרטורנו. יודעים מה ההבדל בין משחק למאמר?
טום פורט, מון בלן, צילואט, פרדה, כל משקפי המותגים בסיגנר. הרב שח 3 בני ברק. סיגנר, טוב לראות אותך.
איך להימנע מעיצומים כספיים של רשם החברות? בשלוש פעולות. פעולה ראשונה, מדליקים את המחשב. פעולה שנייה, נכנסים לאתר. ולסיום, מגישים דוח שנתי ומשלמים אגרה. בעלי חברות ומנהלים, נגד 500 חברות מפירות חוק, כבר נפתחו הליכים להטלת עיצומים כספיים. הגישו עכשיו דוח שנתי ושלמו את האגרה השנתית. לדיווח ולתשלום, היכנסו לאתר. רשות התאגידים במשרד המשפטים. מקוונים עליכם.
קרא השבוע בעיתון משפחה. בקודש פנימה, שיחה מרוממת בהיכלו הסגור של האדמו"ר מקרצ'ניף שליטה. פרויקט מיוחד, 10 בעלי תשובה חוזרים אל השבת הראשונה ששמרו בחייהם. גיסתו הצעירה של הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין בתור מצמרר לבתוך המשפחה על ההתמודדויות והקשיים. וגם מוסף קולמוס עשיר ומרתק לחג השבועות.
כי יש דברים שקורים רק בעיתון משפחה. למינויים חייגו עכשיו כוכבית 6485. משפחה, השבועון לבית היהודי.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי, דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
93.92 FM, כל חי. חדשות כל חי, השעה 12.
יאללה טוב, שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב איתן אורנשטיין הורה לעצור את ספירת הקולות בבחירות שנערכו אתמול ההסתדרות. לבית המשפט עתה מטה הבחירות של שלי יחימוביץ' בטענה לאי סדרים בקלפיות וטענות לזיופים.
כתבנו איתי גדסי מציין כי עד למחר בשעה 12 בצהריים יצטרך מטה הבחירות של אבי ניסנקורן לספק לבית המשפט תשובות לטענותיה של יחימוביץ'. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הערב, אנו מושיטים יד של שלום לשכננו, אבל ירושלים אינה מעכבת את השלום, אלא אסור ועקבי להכיר במדינת ישראל בגבולות כלשהם.